עוד דברים שהגויים מאמינים וחושבים שזה מביא מזל. מזל זה good luck, לא? משהו, אומרים למשל, או מזל רע. אומרים, אם עובר חתול שחור, חתול שחור, אז אני היום לא יוצא מהבית. או נפל לי משהו, אז היום יהיה יום רע, או היום יהיה יום טוב. אסור לאדם לעשות את זה. זה איסור דאורייתא, לא תנחשו. אנחנו צריכים לדעת שהכל מהשם, והכל גם תלוי בנו, אם נתפלל טוב, אם יהיה לנו מעשים טוב. אז כולם שואלים, אם ככה, אליעזר בעצם עשה ניחוש. מה אליעזר אומר? אני אבוא, אם אני אגיד לנערה, תתני לי מעט מים, והיא תגיד, שתי אדוני וגם לגמליך אשקה, היא הנערה. זה בעצם ניחוש. זה להחליט, מה, בגלל שהיא אומרת ככה, אז היא הנערה? אז כולם אומרים, תשובה מאוד פשוטה. אליעזר לא אומר, הוא לא אמר, אם היא תצא נערה והיא תלבש בגד ירוק, היא תהיה הנערה. ואם היא תלבש בגד אדום, אני לא אקח אותה, או להפך. כן? או אם היא תלך עם 10 כבשים, אני אקח אותה. אם יהיו 20 כבשים, אני לא אקח. הוא הלך ובדק אותה במידת החסד. הוא הלך ואמר, אליעזר, היה בחור, חזק, יש לו גם, הוא בא, יש לו גם אנשים, יש ילדה, בחורה, בגיל שלכם, לפי חז"ל אולי הייתה עוד פחות, אומר, הוא מבקש קצת מים. אז בסדר, היא יכולה לבוא ולהגיד, כן, אתה רוצה? הנה, יש לך פה מים, בבקשה, קח את הקד שלך, תסתדר לבד, אתה בחור חזק. לקחת ולתת לו לשתות ולרוץ ולתת לגמלים, זה גומלת חסדים. והיא הראויה להיות בבית של אברהם אבינו. לא רק בגלל שאברהם, המידה שלו היא חסד, גם על פי הקבלה, אברהם זה חסד. אבל לא רק בגלל זה, אלא בגלל שרבקה היא תהיה, מחפשים פה אישה ליצחק שתהיה ההמשך שיבנה את עם ישראל. וחלק מרכזי בעם ישראל זה מידת החסד, ישראל רחמנים. אתם יודעות, כולם שואלים, למה אברהם אומר לאליעזר, תלך אל ארצי ואל מולדתי, לא פה מבנות כנען? הרי מה היה בחרן? אלה עובדי עבודה זרה ואלה עובדי עבודה זרה. מה ההבדל? מה המציאה הגדולה של הייחוס של הלכת למשפחה? הרי לא הולכים שם לצדיקים, לא לבן ולא בתואל הם צדיקים. גם הם עובדי עבודה זרה. אומרים הפרשנים שיש הבדל גדול. כנען, אלה שהיו בארץ כנען הגויים, לא רק היו סתם רשעים ועובדי עבודה זרה, הם היו גרועים במידות, היה להם מידות רעות, הם היו אכזרים, הם היו אנשים שהם רעים אחד לשני. בחרן, המשפחה של אברהם, הם היו עובדי עבודה זרה, הם טעו בדעות, בשכל. ויש הבדל גדול, כשאדם טועה בשכל, במחשבה, באידיאולוגיה, אז משנים לו את האידיאולוגיה, הוא ישתנה. גם האידיאולוגיה לא בהכרח עוברת מאב לבן, מאמא לילד. זה לא בגנים שעוברים לדור דור. אבל מידות טובות זה משהו בנפש. לכן יותר חשוב לקחת מישהו שאולי ממשפחה, שאולי הם לא צדיקים, הם לא היו עוברי, אבל זה לא רע במידות. המידות זה הנקודה הכי מרכזית. כן? בחורים שואלים אותי בשידוכים, מה הדבר הראשון שצריך להסתכל עליו? אז אני אומר להם, מידות טובות. אני אומר, קודם כל גם, תדעו לכם שגם לבנות אני אומר, שתבדקו אתכם במידות טובות. בשביל להקים בית, דבר ראשון, מידות טובות. כי לפעמים לא מסתדרים באידיאולוגיה. נגיד, זה קצת יותר חרדי, זה יותר דתי-לאומי. האידיאולוגיה אפשר להסתדר. אידיאולוגיה, אם יש רצון ואם יש אהבה, כן? עוד לא צריכים לריב בשידוכים באיזה בית ספר ילמדו הילדים או לאיזה מכללה תלך הבת. זה יגיע עוד זמן לדבר על זה. זה לא כך משנה. אבל המידות הטובות זה כבר עכשיו. וזה, מאיפה אני למדתי את זה? מאליעזר. מידות טובות, ובמיוחד העניין של חסד. חסד זה דבר הכי גדול והכי חשוב. אני השבוע אמרתי, השבוע התארחו בישיבה אצלנו ילדים עם צרכים מיוחדים, כמו שיש באמריקה לייפליין ויש הסק, כן? היו ילדים, קבוצות של ילדים ובחורים טיפלו בהם, בערך 30 או 40 תלמידים. מסירות נפש נפלאה. באותו זמן היה צריך את כל הסדרים של הישיבה לשנות. אבל אמרתי, זה הדבר הכי חשוב בימים האלה שתלמיד, לא כל השבוע, כל השבוע. ואני אמרתי שם, היה לי תלמיד שלפני שנתיים או שלוש, אני מספר לכם, תלמיד בישיבה שהוא לא היה הכי מתאים לישיבה, וכבר חשבנו, כל הצוות החינוכי, חשבנו שזהו, הגיע הזמן להגיד ללכת, שהוא יפסיק ללמוד בישיבה, לזרוק אותו, כי הוא לא התאים לישיבה. אבל היה לנו שבת כזאת, וראיתי איך הוא מטפל בילדים, הוא היה ממש. אני אמרתי אחרי השבת, קראתי עוד פעם לכל הצוות, אמרתי, הבחור הזה נשאר אצלנו בישיבה. רואים? עכשיו ראיתי מי הוא באמת. אתה יכול לראות אותו מתנהג, לפעמים משתולל, לא קם לסדרים, לפעמים לא קם לתפילות. אבל רואים את המסירות נפש שלו לחסד, הוא נשאר בישיבה. וזה הוכיח את עצמו. חסד. חסד. הרמב״ם, בשני מקומות, מזכיר הרמב״ם את החסד. אנחנו יודעים שיש, אנחנו גם אומרים את זה כל יום, ביקור חולים, הכנסת קלה, לוויית המת, כן? ביקור חולים, יש גמילות חסד של לעזור לשני. הגמרא אומרת שיש חסד בגופו ויש חסד בממונו. יש אדם, חסד בממון, לא כל אחד יכול לתת, לא כל אחד יש לו כסף, לא תמיד יש הזדמנות לעשות צדקה. אבל חסד בממון, בגוף, כל אחד יכול. והגוף הוא יותר חשוב. לכם אני אומר, אתם בנות שאתם נמצאות ביחד, יש לכם השנה הזדמנות. כל החיים יש זמן לעשות חסד, אבל אצלכם כשאתם כאן ביחד, כולם נמצאים, ללכת אפילו, יש לכם הזדמנות נפלאה לעשות חסד כל היום, וללמוד את מידת החסד. מידת החסד. אז הרמב״ם אומר, בשני מקומות, אין מצווה ישירה בתורה לעשות חסד. נגיד, יש מצווה בתורה ישירה לתת צדקה, ויש איסור לא לתת צדקה, לא לאמץ את הלב כשיש אני, ולא לתת לו. אבל הרמב״ם אומר, בשני מקומות, בהלכות דעות הרמב״ם מדבר על חסד, ובהלכות סוף הלכות אבלים. ובשני המקומות הרמב״ם אומר שהפרטים של חסד זה דרבנן. אבל יש שני מצוות עשה דאורייתא שכל יהודי שגומל חסדים מקיים. בהלכות דעות הרמב״ם מדבר על והלכת בדרכיו. הקדוש ברוך הוא כולו חסד. הוא רחום, הוא חנון, הוא נותן לנו ללכת בדרכיו של הקדוש ברוך הוא. הרמב״ם מדבר על הפסוק שקראנו בפרשה שעברה על אברהם שהולך בדרך השם, שדרך השם זה לעשות את החסד. מה הוא חנון, אף אתה חנון. מה הוא גומל חסדים, אף אתה גמול חסדים. ובסוף הרמב״ם, הרמב״ם מביא שכל חסד שאדם עושה, הוא יקיים בזה את המצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך. ואהבת לרעך כמוך. אבל יהודי, במצוות, כאלה של חסד, הוא לא צריך לחשוב איזה מצווה אני עכשיו מקיים. היהודי צריך להרגיש, הנה יש מישהו שצריך אותי, יש מי שנעזר בי. אני אתן לו ואני אעזור לו. החפץ חיים כתב, את השם שלו הוא קיבל על זה שהוא כתב ספר חפץ חיים על שמירת הלשון, זה ספר הלכות. אחרי שהחפץ חיים, החפץ חיים כתב המון המון ספרים, את המשנה ברורה וליקוטי הלכות ומאות מאות מאמרים וספרים, מאות. אבל אחד הספרים הראשונים שהוא כתב אחרי שהוא כתב את החפץ חיים על שמירת הלשון, הוא כתב את הספר, אני מחזיק אותו, זה ספר שהוא לא מצוי הרבה, עכשיו התחילו קצת יותר, ספר שנקרא אהבת חסד. אהבת חסד זה ספר שפורט בהלכות איך יהודי יכול וצריך לקיים את מצוות החסד. הוא בעיקר מדבר על גמחים. אתם יודעים, שמעתם את המילה גמח? זה יהודי, שיהודים שאין להם כסף עכשיו, בדיוק הם צריכים עכשיו 10,000 דולר, 1,000 דולר, וזה בדיוק אין להם, ולבנק אי אפשר, והבנק זה גמח, ללכת לגמח. ויש, אחר כך פתחו גמח זה וגמח זה וגמח זה. בבני ברק יש אפילו גמח לילדים שנעבדו, ילדים עבודים. אם ילד הולך לאיבוד, איך אומרים ללכת לאיבוד? הוא נעבד בשבת אחר הצהריים, אז יש מקום שיודעים כולם, לשם מביאים את הילד, משפחה, ואז ההורים לא הולכים למשטרה ולא שום דבר. הם הולכים ומחפשים, מוצאים שם את הילד, גמח. כן? יש אפילו בבני ברק גמח מוצצים. איך אומרים מוצצים באנגלית לילדים? כן. כי אתם יודעים שלפעמים הילד עושה פוף, ההורים הולכים למעלה, למטה ולמטה, אין מוצץ. והילד בוכה ובוכה ובוכה, ילדים יודעים לבכות, ושתיים בלילה, כל החנויות סגורות, כל הסופר פאם, הכל סגור, מה לעשות? או שבת, אז יש משפחה שאתה יכול לדפוק אצלהם בשתיים בלילה, הם נותנים לך מוצץ. אתה רוצה גדול, קטן, גדול, זה, גמחים. יהודים חושבים, כל הדברים האלה קרו בזכות החפץ חיים שדחף לעניין של אהבת חסד. לחשוב איך אפשר לעשות טוב לבן אדם. איך אפשר לעשות טוב לבן אדם. איך אפשר לגמול חסדים. יש בהקדמה שלו, הוא מראה לנו, בגלל זה אני הבאתי גם לקרוא, איך בספר בראשית, בכל פרשה ופרשה בספר בראשית, התורה מלמדת אותנו על עניין החסד. איך התורה מלמד אותנו על עניין החסד? תראו, אני אקרא לכם את הלשון שלו. אחר כך תנסו לראות את זה בפנים. בטח יש פה את הספר, בכתבי החפץ חיים יש את ה... היום זה יצא במהדורות חדשות. ואתה נעריך לפני הכל איך שכל התורה מלאה מענייני החסד, כדי שיתבונן אדם כמה יקר הוא החסד בעיני השם יתברך. תחילת הכל במה שכתוב, ואיבן את הצלע אשר לקח, ודרשו חז"ל מלמד שקילאה הקדוש ברוך הוא לחווה, וגם מה שכתוב, ויביאה אל האדם, דרשו מלמד שנעשה הקדוש ברוך הוא שושבין לאדם. הקדוש ברוך הוא, שוב היום אני צריך להשתמש איתך קרוב לזה, יש סלון לקלות, סלון שקלות הולכות ביום של החתונה לעשות יפה, איך, סלון לקלות, לא. סלון, שקלה הולכת ביום של החתונה לעשות כל מיני דברים, נכון? הקדוש ברוך הוא היה הסלון של האדם הראשון, של חווה, לפני שהביא אותה לאדם הראשון. ככה חז"ל אומרים, מלמד שהקדוש ברוך הוא עשה שושבין, והקדוש ברוך הוא קישט את חווה לפני שהביא אותה לאדם. למה חז"ל מספרים לנו את זה? אני אגיד לכם יותר מזה. הקדוש ברוך הוא עושה את הכל, יכול לעשות שחווה תהיה מקושטת כבר מההתחלה. והקדוש ברוך הוא מלמד אותנו שנלך בדרכיו ונגמול חסדים. ונגמול חסדים נחשוב. הנה הקלה הזאת, מקשטים אותה. הלאה. פרשת בראשית, ומכל פרשה מחפש דבר. פרשת נוח, סיפרה לנו התורה, וישת וישקר, והתגל וירח, ויקח שם ויפת את השמלה. רואים את נוח, כן, שהוא השתקר, נמצא במצב מסכן, עלוב. יכולים להשאיר אותו ככה, להגיד מה הוא משוגע, הוא שתה, נעזוב אותו. לא, הם הולכים ומנסים לעזור לו ולקחת. ולקחת. הלאה. וגם סיפרה לנו את הברכה שברכם נוח ונתקיים לבסוף להראות לנו את גדולת המידה שצריך האדם להתחסד עם חברו ולחפות על כלונו בכל כוחו כמו שהוא חס על עצמו. לא רק, אתם רואים עוד דבר בחסד, אתם רואים מישהו שיכול להתבייש, לעזור לו שלא יתבייש, לעזור לו, גם זה חסד. חסד זה לא רק לתת למישהו אלא גם להגן עליו שלא יצחקו עליו, שלא יזלזלו בו. הלאה, לך לך. סיפרה התורה מלחמת ארבעה מלאכים, איך טרח אברהם בכל כוחו והוליך את שאר אנשים לזה, והם ענר אשכול וממרא והכל כדי להציל את לוט ורכושו מן הצרה, ואף שלוט היה פושע בדבר, והוא שכתוב הוא יושב בסדום, אף על פי כן התחסד אברהם עמו כדי להצילו. אברהם היה עם לוט, לוט החליט ללכת לסדום, עכשיו יש מלחמת סדום, אברהם יגיד בסדר, לקחו אותם בשבי, זה בעיה שלו, זה הוא הביא את זה על עצמו. אברהם הולך, נלחם, מביא אנשים. מאיתנו לא תמיד מבקשים להילחם, אבל לחשוב. אגב, יש היום דבר יפה בשלבים, שאנחנו נמצאים בשלבים, נוף הילון, לא מגיעים לשם אוטובוסים, לא מגיעים אוטובוסים, אנשים נוסעים לעבודה בדרך כלל עם מכוניות שלהם, או יש אנשים שיש להם מחכים ביציאה מנוף הילון לטרמפים. מכירים את האנשים? טרמפים. מלפני שנה עשו משהו באימייל של היישוב, באימייל, וכל אחד כותב, זה כותב, אני רוצה לנסוע מחר לטרמפ לזהו, אז יש מקום שיש כל אלה שרוצים לנסוע, זה לתל אביב, זה לירושלים, זה לשם, ואחרים כותבים, אני אסע מי צריך, ואז יש אלה הולכים לאלה, אלה הולכים לאלה, וכולם מסודרים. הנה אנשים חשבו, יש היום אימייל, יש דברים, איך יכולים לגמול חסד עם דבר. אגב, יהודי שלוקח טרמפ, מי שלוקח טרמפ, אז אתה יכול להגיד, אוי וואי, בסדר, לא נעים, ניקח אותו טרמפ. כל מי שלוקח טרמפיסט, טרמפ זה גם זה, נכון? כל לקחת טרמפ, זה גמילות חסד. גמילות חסד. לפעמים אתה אומר לעצמך, אוי ואבוי, הוא מבקש ממני, אני אסע לשם, אסע לשם, אני אעצור, צריך לדבר, צריך להיות. או לפעמים אתה רוצה יותר שקט, אתה מבקש. זה לפעמים באמת קצת יותר בלגן, הוא צריך לעצור פה, הוא צריך לרדת, אני קצת יותר ממהר. אני יכול להבטיח לכם שלקחת טרמפ מישהו, זה לא יותר קשה ממה שהיה קשה לאברהם ללכת ולהילחם עם ארבעה מלאכים בשבילות. וזה חסד. לפעמים אדם יכול בראש לחשוב מחשבות ובדבר קטן לעשות חסד עצום. הלאה. ופרשת וירא כולה מלאה ממידת חסד, כי בפסוק הראשון ביקור חולים שהקדוש ברוך הוא מבקר את אברהם, אחר כך הכנסת אורחים וכל זה זריזותו של אברהם אבינו, כל זה הוא בכלל גמילות חסדים, ואחר כך הודיע שחיבת השם יתברך לאברהם היה בעבור אשר יצווה את בניו את ביתו אחריו לשמור דרך השם צדקה ומשפט, וגם מה שביקש אברהם לפני השם על סדום שישא עוונם ולא יכלה אותה, גם זה חסד. אברהם התפלל על אנשי סדום. לימדנו איך צריך האדם להיטיב לבני האדם בכל מה שיוכל, היינו אף להתפלל עליהם להצילה מצרתם, ואפילו אם הולכים בדרך לא טובה. אפילו הפיכת סדום אפשר ללמוד את גודל מידת החסד, אומר החפץ חיים, כי עיקר אבונם היה בזה שהם לא החזיקו יד, ככה כתוב, גאון שבעת לחם ויד עני ואביון לא החזיקה. ופרשת חיי שרה גם כן מלאה ממידת החסד. בהתחלה מאיר עם עניין השתדלות קבורה והספד, זה גמילות חסדים. ואחר כך סיפרה לנו התורה בכמה פרשיות ההזדמנות שנזדמנה רבקה ליצחק, והעיקר היה על ידי מידת החסד שבה. וכדכתיב אותה הוכחת לעבדך ליצחק, כמו שפירש רש"י, ראויה היא לו שתהי גמולת חסדים, וכדאי לקנוס בביתו של אברהם. פרשת ויצא, וידר אברהם יעקב נדר למור, כל אשר תיתן לי עשר עשרנו לך, ומסתום מהמעשר היה לצדקה וחסד. פרשת וישלח, קבורת דבורה מנקת רבקה, להקים הצבא על קבורת רחל. וישב ניחום אבלים, ויקומו כל בניו ובני ביתו לנחמו. אפילו ראובן ויהודה התחזקו להציל יוסף מן המיטה, ותמר שלא רצתה להלבין פני יהודה. ובמקץ יוסף נותן צידה לדרך לאחים, ככה ראוי לעשות לאורחים. יוסף מחלקל את כל אנשי מצרים, זה חסד. סדר ביחי, פטירת יעקב, קבורתו, בחייה הספדו. בקיצור, אומר החפץ חיים, חסד. הכל חסד. הגמרא אומרת שלבנות, לנשים, יש הזדמנות יותר טובה מלגברים לגמול חסדים. כי כשבא מישהו נגיד רעב הביתה, אז הבעל לא נמצא, האישה נמצאת בבית יותר, או האישה היא יכולה לתת מיד אוכל לעני. ואנשים מטבעם הם יותר רחמניות, יש להם יכולת יותר לגמול חסדים. הגמרא מספרת על בת רבי עקיבא, שאמרו לה, בת של רבי עקיבא, זה היה כשכבר רבי עקיבא היה גדול ועשיר, וחשוב. אז אנשים אמרו שביום שהיא תתחתן היא צריכה למות, ככה ראו החוזים בכוכבים. והיא התחתנה, וביום של החתונה באו כולם שמחים, באו אלפי אלפי אנשים, וגם אליה באו להגיד לה מזל טוב. ופתאום היא רואה איזה איש עני שם שאף אחד לא שם לב אליו, היא הולכת ונותנת לו אוכל. בבוקר, והיא חייתה, בבוקר ראו שיש סיפור בגמרא, שיש נחש מת שתקוע בסיכה, יש לסיכה בראש, היא תקעה את הסיכה בקיר, היה להם קיר, והיא הרגה נחש. אז אמר רבי עקיבא, זה הנחש, צדקה תציל ממוות. והיא זכתה לזה בזכות גמילות חסדים. אז לא צריך לחכות לנחש בשביל לעשות דבר כזה, אלא מילות חסדים. עכשיו החפץ חיים בעצמו היה גומל חסדים. לא היה מישהו מתאים לגמילות חסדים לכתוב ספר כמו החפץ חיים. בכלל, כל מה שעשה החפץ חיים, אפילו הספרים, זה הכל לראות מה עם ישראל צריך. מספרים שכשהחפץ חיים, החפץ חיים היה בפולין, בליטא, בחורף קר, קר מאוד. אתם יודעים שהאנשים הכי מסכנים בעיירה, בשטט של חוץ לארץ, הם היו שואבי מים. היה באר, הם היו לוקחים דלי מים, והם היו מביאים את זה לבתים. והיו מקבלים פה פרוטה, פה פרוטה, פה סנט, פה סנט. ובדרך כלל האנשים האלה היו מסכנים וגם לא היו חכמים גדולים. שואב מים הזה היה משאיר תמיד את הדליים ליד הבאר, כדי שמחר בבוקר הוא יוכל לקחת עם הדלי את המים. והילדים, ילדים, שובבים, הם רצו לעשות ממנו צחוק. אז הם בלילה, כשהוא כבר היה הולך הביתה, הם היו ממלאים את הדליים מים ומשאירים את המים בדליים. מה קורה בלילה כשקר? במים בדלי, הכל נהיה קרח, כפור. אי אפשר למלא מים. והוא צריך לעבוד, לשבור ולשבור. ילדים, החפץ חיים היה ילד, לפי הסיפורים הוא היה ילד בן 5. הוא ראה את זה, והוא הבין שאם הוא יגיד לילדים לא לעשות את זה, לא ישמעו לו. הוא היה כל ערב, כל לילה, מחכה. עד שהילדים היו ממלאים והיו חוזרים הביתה, ואז הוא היה הולך בחושך לשם והיה שופך את המים כדי שמחר בבוקר השואב מים לא יצטרך לשבור את הקרח. זה חפץ חיים בילדותו. החפץ חיים היה תורח בגופו, בהכנסת אורחים, גם כשהוא היה זקן. גם כשהוא היה זקן. פעם אמרו לו, בא מישהו אורח, כן? בא מישהו אורח, וחפץ חיים בא והביא אותו לחדר ולמיטה וסידר את המיטה. אז אמרו לו התלמידים, רבי, אולי אנחנו נסדר את המיטה, בשביל מה אתה כבר מבוגר וזה לא לפי כבודך? אז הוא אמר להם, מה, ואולי תניחו תפילין במקומי גם כן? מה, זה מצווה, אני עכשיו מצווה. זה החפץ חיים. אתם יודעים למשל, כולם מדברים על הגאונות הגדולה של רב חיים מבריז. שמעתם בטח את השם רב חיים מבריז? שמעתם? רב חיים. כולם מדברים על הגאונות העצומה של רב חיים. אבל לא יודעים שרב חיים היה גמילות חסד עצום. ואת הכסף שלו, הכסף שהוא היה מקבל בשביל הרבנות, האנשים לא היו נותנים, לא, היו נותנים לרבצן, כי ידעו שאם נותנים את זה לא, זה כבר מיד הולך לעניים, אז היו נותנים את זה לרבצן, שיהיה משהו לאכול בבית. עכשיו, לא רק זה, הבית שלו היה הפקר גמור. כל העניים והמסכנים ומי שאין לו מקום לישון, היה נכנס לבית, ונכנס, ישן במיטה פה, בסלון, בזה, נכנס למטבח, עושה לו טרי או משהו, זה היה הבית של רב חיים. מספרים שהיה פעם איזה אני כזה, שכבר נמצא כמה ימים שם בבית של רב חיים, רב חיים הגיע הביתה, והוא לא ידע שרב חיים זה רב חיים, חשב שזה גם איזשהו אני כזה, שמסתובב שם. אז הוא שואל את רב חיים, תגיד לי, זה נכון מה שאומרים פה שאפשר לשבת פה ולהסתובב כמה ימים ולישון וכמה שבועות ואף אחד לא אומר לך שום דבר? אז רב חיים אומר לו, תשמע, אני כבר נמצא פה 20 שנה ואף אחד לא אמר לי שום דבר, גם אתה יכול. עכשיו, זה רב חיים, גאון עצום, רב של בריסק, אבל הבית שלו פתוח לכולם. אלה היו גדולי ישראל. אלה היו גדולי ישראל. היה, פה בסוף הספר, זה כבר אני לא יודע אם באמת בכל הזהו, יש פה כמה וכמה סיפורים של, על החפץ חיים. אשתו של החפץ חיים מספרת, לחפץ חיים היו כמה ילדים, שכשהם היו ילדים, שהיו להם ילדים, אשתו של החפץ חיים מספרת, אף פעם כשילדים היו חולים, לא היו קוראים לרופא. אלא החפץ חיים היה אומר לה, יש ילד חולה, תקחי סק עם לחם, תחלקי את זה לעניים. הוא היה עולה לקומה השנייה ומתפלל, וזהו. שזה צריך להיות חפץ חיים וזה, אבל חפץ חיים. נפלא מאוד. מה מסק? הדור שלי, אני עוד הכרתי אותו. תקראו את הסיפורים עליו. רב אריה לוין, שמעתם את השם רב אריה לוין? היה גר, אני זוכר את הבית שלו שם במחנה יהודה בשכונת כנסת, כן? רב אריה לוין, כל כולו חסד, רק לתת ולתת, ואשתו הצדיקה. רב אריה לוין היה לוקח ילדים, זה עניות גדולה, הוא לא היה עשיר, היה עני כמו כל העניים של ירושלים, אבל כשהיה מישהו עוד יותר עני, עוד יותר מסכן היה מכניס אותו. יתומים גדלו אצלו בבית. גדולי תורה גדלו אצלו בבית. אחר כך, אתם יודעים שהרב אליושיב, זכר צדיק לברכה, הרב אליושיב הוא חתן של רב אריה לוין. רב אריה לוין לקח אותו חתן לאחת מבנותיו. כשהוא למד שם בעץ חיים, היו שם בבית של רב אריה לוין המון, ורב אריה לוין היה הולך גמילות חסד. מספרים על אחד מגדולי הרבס, קראו לו רב מוישה לייב מסאסו, שהתלמיד, אתם יודעים שבחוץ לארץ היו אומרים סליחות בפולניה היום אומרים סליחות בשלוש, ארבע בלילה, או מאוחר בלילה, סליחות. תמיד הרבי לא היה, הרבי היו רואים אותו נכנס לחדר שלו, ופתאום נעלם, הוא לא מתפלל סליחות. פתחו את החדר, לא ראו שום דבר, אמרו הרבי בלילה של סליחות עולה לשמיים, עולה לשמיים להתפלל. אבל היה תלמיד אחד שאמר אני אראה מה הוא עושה. בקיצור הוא נכנס מתחת למיטה לראות מה קורה. ואז הוא רואה את רמוי שלי מססום נכנס, ופתאום הוריד את הבגדים של הרבנות שלו ולובש בגדים כמו עיקר פשוט, ולוקח מפה איזה עצים ומפה כסף ומפה סיר עם מרק, והוא הולך והוא יוצא מהחלון עם בגדים של אדם פשוט ודופק בדלת של אישה אחת אלמנה ומדליק לה את התנור עם עצים שיהיה לה חם, ולזה הוא נותן מרק ולזה הוא נותן. אז כשחזרו התלמידים אמרו נו מה אתה גילית? הרבי עולה לשמיים? אז הוא אומר הוא מגיע למקום הרבה יותר גבוה מהשמיים. כן? השמיים זה להגיע ולעשות גמילות חסד בליל של סליחות. גדולי ישראל, רב חיים מצאנז, יש סיפורים המון, צריכים, אבל הסיפורים זה לא לספר כדי שנדע, אלא שנרגיש מה אנחנו יכולים לעשות מזה. כן? כל אדם צריך לחשוב במקום שאני נמצא, איזה חסד אני יכול. עם החברות, עם המשפחה, עם זה מסביב. לא צריך. אשרי מי שאני... ארגון יד שרה, אתם שמעתם על זה? לופליאנסקי. יד שרה. יד שרה זה משהו גדול מאוד שנותן ציוד לאנשים חולים. אבל זה קם, בהתחלה הוא התחיל, אמר אחד, שניים, קצת. מקום קטן, לאט לאט גדל. אבל אדם לא צריך להיות, להקים ארגון יד שרה כדי לגמול חסדים. אדם יכול לגמול חסדים בסביבה הקרובה. וחשוב לדעת, לפעמים אנחנו חושבים שעם המשפחה שלנו זה לא חסד. חסד זה עם האנשים המסכנים הרחוקים. אבל זה לא נכון. שמעתי סיפור על אברך אחד שהלך לכולל. ובכולל יש כללים, צריכים להגיע בשעה מסוימת, צריך להגיע בתשע בבוקר. והאברך הזה הגיע לכולל בעשר. אז ניגש אליו ראש הכולל, אומר לו למה באת עכשיו? אז הוא אומר אל תשאל, אני כבר יצאתי לכולל ופתאום שמעתי איזה אישה אחת בוכה וצועקת והיא לא מסתדרת ויש לידים לידיה גם הם בוכים. היא אומרת, תיקח לי ותעזור לי, אולי אתה יכול, הם צריכים לקחת פה באוטובוס וזה צריך ללכת, אתה יכול לעזור לי. אז אני ראיתי אישה מסכנה בוכה עם ילדים קטנים שהם לא יודעים להסתדר וזה. אז מה? אמרתי, אני אעזור לה, הנה אמרתי לה, הנה אישה, אני אעזור לך ואני אקח ואני אטפל לכל הילדים. בגלל זה איחרתי. זה היה בסדר? אז הוא אומר לו, כן, ודאי, מצווה גדולה. אבל הוא אומר, רגע, אבל מי האישה הזאת? אתה הכרת אותה? הוא אומר, כן, זאת הייתה אשתי, והילדים היו הילדים שלי. כן, הם היו הזה. גם אשתך, אשת האדם, אשתו וילדיו, לפעמים גם זה גמילות חסד. כן? זה לא ראי לפעמים. זה... אלא לפעמים זה לא חוכמה, כי זה אנחנו. אבל, לפעמים האדם מחפש חסד בחוץ, אפשר לעשות חסד במשפחה גם כן. דברים האלה, גדולי החסידות וגדולי הרבנים, ברוך אתה אדינו אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו, השבת זה שבת חברון, יש ישיבה ליטאית שנקרא ישיבת חברון. שמעתם על ישיבת חברון? ישיבת חברון, לא בחברון, אלא ישיבת חברון פה בירושלים, בגבעת מרדכי. יש ישיבת חברון. למה ישיבת חברון נקרא ישיבת חברון? כי ישיבת חברון הראשונה התחילה בחברון. מי שהקים אותה זה הסבא מסלובודקה. זה רב נוסון צבי פינקל. שעם רב מוישה מרדכי, אפשטיין, הם היו בסלובודקה, ועברו לחברון, הקימו את הישיבה בחברון, רק אחר כך כשנחרבה חברון, בשנת 29, הם הגיעו לירושלים. לכן הישיבה נקראת חברון. כל פנים, היה יהודי מגדולי בעלי המוסר שהיה נקרא הסבא מסלובודקה. הוא הסבא, הסבא רבא של מי שהיום ראשי ישיבת מיר, רב נוסון צבי פינקל. אבל השם רב נוסון צבי פינקל זה משם. הסבא מסלובודקה היה משגיח, והיה מרוצה ללמד את התלמידים שלו מוסר. ופעם הוא היה חולה והוא שכב בבית חולים. הוא שכב בבית חולים, קראו לזה בית חולים ולח. שערי צדק קראו לזה פעם בית חולים ולח, כי המייסד של בית חולים קראו לו ולח. אז הסבא מסלובודקה ישב שם ושכב חולה. ועמד לפניו תלמיד, והתלמיד הביא לו מה שהוא רוצה, הרב צריך מים, הרב צריך זה, הרב צריך, מאוד שימש אותו. פתאום הסבא מסלובודקה עצר אותו. אמר לו, תגיד לי, למה אתה משמש אותי? למה אתה עוזר לי? אז הוא אמר לו, איזה שאלה? זכיתי, שימוש תלמידי חכמים, זכות כזאת גדולה. אז עצר אותו הסבא מסלובודקה, אמר לו, שויטה. שימוש תלמידי חכמים, ספק אני תלמיד חוכם, ספק אני לא תלמיד חוכם. לא ברור שיש היום תלמידי חכמים. למה אתה לא מדבר על זה שאתה זוכה לעשות חסד? אז מה אם אני סבא יהודי רגיל, זוכים לעשות חסד, תדבר על הדבר הוודאי. יש לנו מימין ומשמאל אפשרויות לעשות חסד. ללכת בדרכי האימהות. לאהוב חסד. זה רק צריך לפתוח את הלב ואת העיניים. עם זה אני אסיים. כל הזמן ראינו את מה שהחפץ חיים מדבר על חומש בראשית על חסד. איך חומש שמות מתחיל? על משה רבינו. משה רבינו גדל בבית של פרעה. אבל רש"י אומר על וירא בסבלותם. אתם זוכרות את הרש"י הזה? רש"י אומר וירא בסבלותם. נתן עינו וליבו לצרתם של ישראל. איזה מילים יפות. עין ולב. יש אנשים שאולי יש להם לב טוב, אבל הם לא רואים, הם לא רואים מה שצריך. יש אנשים שרואים מה שצריך, אבל הלב שלהם סגור, או לא אכפת להם. לתת עינו וליבו. אנחנו צריכים תמיד לפתוח את העין. ולראות, רגע, חברה שלנו עצובה, היא צריכה משהו, אנחנו מבקשים. מבקשים איתנו משהו. וגם אם לא מבקשים, אולי מה צריך? לפתוח את העין. לראות, ושלפתוח את הלב. לתת את העיניים והלב. יהי רצון שנזכה ללכת בדרכי האימהות. כי המילים האלה, המידות הטובות, זה הדבר החשוב בבניין בית יהודי. כמו שרואים אצל רבקה. וזה הדבר שהכי קל לנו, כי זה נמצא בטבע שלנו. ישראל רחמנים, בישנים, גומלי חסדים. אם נזכה בדבר הזה, נמשיך את השושלת, נבנה בתים נאמנים שממשיכים את הדבר של עם ישראל, ועם ישראל ייגאל בזכות החסד והצדקה שהוא עושה. שנזכה ללכת בדרכי אבות. שיהיה לכם שבת שלום.